יום רביעי, פרשס פינחוס. שלום לכם ידידיי. אנחנו, כהרגלנו, תוכנית מלאה וקדושה עם המדורים הקבועים. אנחנו מתחילים בסיפור היומי, רבותיי. סיפור היומי מטיב הנחומה. סיפר הגאון הצדיק גמליאל רבינוביץ' שליטה. סיפור שסיפר לאדות שלו, לברון קולל זצ"ל, שכשהוא היה בחור, עם רמס עלה לגור בירושלים. הוא הלך איתו לקויסל המערובי, עברו דרך שער יפו, ומשם היו צריכים לעלות עשרות מדרגות. עם רמז כבר היה לעת זקנה, היה מאוד חלש, אז העלו אותו עם כיסא, עד סוף המדרגות, רבארון היה בין אלה שהחזיקו בכיסא. אותו יום היה יום חם, יום לוהט, אז העניין הזה היה כרוך במאמץ גדול. כשכבר הגיעו לכותל, אז הם כבר קיוו ככה שעכשיו יוכלו לנוח קצת, מעמל תורך הדרך, שהאדמו"ר התרפק על אבני הכותל בהשתוקקות, געגועים במשך הרבה זמן. אבל הם מאוד התאכזבו, מיד שהם הגיעו לקויסלס, הגיעו לשריד בייס מקדשנו, האדמו"ר נתן את הסימן שהוא רוצה לחזור מיד, שהוא לא מסוגל לסבול את גודל הצער והכאב שרואים את החורבן. שהוא רואה את החורבן בעיניים הקדושות שלו בפועל, במוחש. בקושי הספיקו לגמור קפיטל תהילים אחד, והם כבר חזרו כלעומת שבאו. אנחנו מגיעים עד אור פנינה הפרשה, וביום השבת שני כבוסים, כן, פרשת פינחוס, פרשת הקורבנות. סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, סיפור נפלא מהטוב חוי הביור. הוא ביקר פעם אצל הרב הגאון רבי לאו ברוידה, הרב של שכונת רמת החייל בתל אביב. הרב ברוידי הציג לפניו איזה בעל תשובה, וסיפר לו את הסיפור שמאחוריו. ואחרי אותו בידם, הוא מספר לו שהאיש הזה היה ספר במקצוע. את שעות הפעילות של המספרה, הוא קבע גם השם ירחם לליל שבת. כשהוא שאל אותו למה הוא מחלל שבת בצורה כל כך בוטה, אז הוא אמר שבשכונה שהוא גר, אז יש שם חלק מהתושבים, יש תושבים שהם טייסים בחיל האוויר, כל השבוע הם עסוקים בטיסות שלהם. הזמן היחיד שיש להם להסתפר זה בליל שבת, השם ירחם. הוא אמר, הוא המשיך אותו ספר ואמר לו, ברוידה, אני אגיד לך את האמת, עיקר הפרנסה שלי בליל שבת, ואני לא יכול לסגור את המספרה. ברוידה סיפר שהוא ניסה לשכנע אותו שיסגור את המספרה לחודש אחד, ויעשה אחרי זה חשבון אם הוא הרוויח או הפסיד. הוא אמר לו, אני מבטיח לך שתרוויח ב-30% יותר ממה שהרווחת עד היום. כך הוא אמר לו. כיוון שהספר הזה הוא לא היה לאחיסניק, אלא כמו שהוא אמר, עושה את זה בשביל הפרנסה, אז הוא הסכים לנסות, סגר את זה לגמרי בליל שבת, אחרי חודש הוא עשה חשבון, אז הוא ראה שהרווחים גדלו לא כמו שהוא אמר ב-30%, אלא ב-50%. ומאז הוא והמשפחה התקרבו לתורה ומצוות, הפכו לבעלי תשובה. כשחזרתי הביתה, המשך הרב זילברשטיין וסיפר, עלתה לי בלב שלה, אם מותר לנסות הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת. הרי כתוב, לסנס לנס השם אלוהיכם. אני רוצה להסביר שכשמדובר בקידוש השם, בצירוף תפילה, אז מותר לעשות את זה כמו שאליהו עשה בהר הכרמל. ואמרתי שבימינו כל רבי ישראל שמרביץ תורה, הרבה חיילים ופועלים ליהדות, אולי באמת נותר לעשות את זה. ככה ניסיתי לומר, אבל כשהגעתי להגיש שלי, הגוי עם חיים קנבסקי שליטה, אז הוא אמר לי מקור יותר טוב לזה. מדניאל פרק א', כשהמלך ביקש להכיל אותו פד בד, אז ביקש דניאל מסלר הסריסים, שהכיל אותו רק זרעונים, והוא הציע לנסות אותו מסר הימים, עד שהוא יראה באמת שהזרעונים האלה יחזקו את הגוף שלו כמו הבשר. אז רואים מפה, אמר לו רב חיים קנבסקי, שמחי גבנה שהתקדש שמו של מלך מלכי המלוכים, מותר לנסות, ובפרט על השבת שהיא מקויר הברוכו. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור קינן חוכמה מסיד הסישורים. אמרי סיימה המחשבה שהטרידה את מורון הגרם שח זצל, במשך לילה שלם. המסיד הסישורים בפרק ט' אומר, הזכרנו את זה בימים האחרונים, שמפסידי הזריזות, מה זה ההפך של הזריזות? זה אלה של העצלות. והגדול שבכולם, בקשת המנוחה הגופנית ושנאת התורח, אהבת העידונים בתשלום כל תנאים, שיהיה לי נעים כל הזמן. במוסף זיכרון שהוציאו לרב שך בעיתון יתד נאמן, לפני כ-15 שנה, אז הם מספרים שם שזה כשהוא היה בן 100, יום אחד הגיע לתפילה, לתפילת מנחה, משיבה, הוא סיפר לאחד המלווים שלו שעכשיו הוא רגוע, במשך כל הלילה לא הצליח לעצום מים. אז התלמיד שאל אותו מה קרה, אז הוא אמר לו שיש לו חולשה בימים האחרונים שבקושי הוא יכול ללכת. רופא שבדק אותו, הוא קבע שהוא בריא כמו אדם בן 50. אז חשבתי לעצמי, אמר שח, למה אני חלוש וחסר כוחות? אז זה לא עצלות, אין זה אלא עצלות. והמחשבה הזאת תרדה אותי כל הלילה. עד שבסוף הבנתי שאין כל סתירה בין החולשה שלי לדברים של הרופא. יכול להיות שאני אכן בריא כמו אדם בן 50, אבל בגיל כמו שלי, תשבוח, הוא לוקח את הכוחות. אני בריא, בריא מאוד, אבל בלי כוחות. אם כך, אז אני לא כזה עצלן. אנחנו ממשיכים עם תמין הפער של סאו ישרויש כל עד אז בני ישראל. בספר להעיר, הוא בא פה דברים של הרב יחיל צוקר שליטה, על הזכייה הגדולה להיות יהודי. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל סגולה מכל העמים. הבחירה הזאת היא לא רק שנהיה לעם, אלא שנקרא אצלו בנים. מרוב שהורגלנו כבר, בזה שאנחנו בנים להשם, אנחנו שוכחים שאנחנו בריא מזל כה גדול, מעלה כזאת עצומה. סיפר רב הגאון רבי אלעזר בן דוד שליטה, שהיה בעבר מנהל סמינר הרוחיים בבני ברק, הוא יצא לארגנטינה לגייס כספים למוסד שלו. כשהוא היה שם, אז הוא היה צריך להיות אצל רופא. בזמן שהוא יושב ומחכה שיגיע התור שלו לרופא, אז הוא שם לב שיושב מולו איזה גוי, והם מסתכל עליו במבטים משונים. זה גרם לו אי נוחות, הוא חשב מי יודע מה אותו גוי זמם לעשות לו. פתאום מתקרב אליו הגוי ושואל אותו, תגיד לי, אתה יהודי? ולפני שהוא ככה חושב מה לענות לו, אם להגיד שהוא יהודי או לא, היהודי לא רוצה בכל מקום, התלבט והחליט שהוא כן, והוא אומר לו כן, שהוא יהודי, הוא עונה לו בחיוב. ואז הגוי מתלהב באופן יוצא דופן, לא מפסיק לחזור, אתה יהודי, איזה יופי, יהודי, יהודי. טוב, רבי דוד שואל אותו, למה אתה מתפעל כל כך? אז הוא אומר לו, תראה, אני גר בעיירה נידחת, שאין שם בכלל יהודים. בחיים לא ראיתי יהודי. אבל קראתי הרבה על היהודים, אני יודע שאתם בני אלוקים. פעם ראשונה בחיים שלי, שאני רואה במו עיניי, בן של אלוקים, ולכן אני מתפעל. אחרי כמה רגעים, הגוי ממשיך בשיחה, והוא אומר, אני מתנצל על החוצפה, אבל הוא שואל, האם גם אתה חושב כמוני? אז אומר בן דוד, התחלה אני לא הבנתי מה הוא מתכוון, ועשיתי לברר אצלו. אז אומר לו הגוי, אצלי כל מה שעולה לי בראש אני חושב. לכל מקום שמתחשק לי ללכת, אני הולך. כל מה שאני רוצה לעשות, אם זה לא נוגד את החוק, אני מבצע את זה. אבל אתה יהודי, בן של אלוקים, האם גם אתה חושב על שטויות שעולות לך בראש? או שאתה חושב רק על דברים נעלים? אומר הרב בן דוד, שמעתי את הדברים האלה והזדעזעתי. שמעתי בחיים מאות שיחות מוסר, אבל השיחה הזאת של הגוי נכנסה ליד הנשמה, עומק הנשמה, כל כך צדק. אנחנו לא סתם בני תיבל. בואו נימדתם להשם אלייקיכם. אנחנו במים לקודש ברוך הוא, שולטים על כל היצירה של הבריאה, התורה הקדושה. חביבים ישראל שנקראו בונים למוקו הם שניתנו להם כלי חמדו. אנחנו באמת המיוחדים והגדולים ביותר בבריאה. אנחנו עוסקים בערך הנעלה ביותר עלי אדמות. שיתכן שאנחנו חושבים כמו גוי, הרי מרוב גדלות המוחין אנחנו אמורים להכניס למוחינו רק מחשבות נעלות ומרוממות. דברים נפלאים. ואנחנו מגיעים לשוט היומי. שוט משולחנו של הרב הגוין, למרות חלבי שוורצבוט שליטה, מאיר אורי נאות שמחה במודיעין אלית. השאלה היא כך, רבותיי, חבר שלי, בישיבה, קנה בקבוק קולה, הקולה לה הייתה קרה, ביקשתי ממנו שימזוג לי כוס, כשאני אקנה לו, אני אחזיר לו. והחבר אומר, אני מסכים להחזיר לך, אבל אני מסכים לתת לך, אבל לפני שתחזיר לי כל הכרה, האם זו ריביס? או כיוון שאני מקרר את הכל בעצמי, או מקרר של הפנימייה, זה לא עולה לי יותר כסף, אז זה יהיה מותר. התשובה היא שזה אסור משום ריביס, כי יש עדיפות בשתייה קרה, ולכן גם אם זה לא עולה יותר, עצם הדבר שהלווה מחזיר דבר איכותי יותר ממה שהוא לווה, זה אסור משום ריביס. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, דף היום מבעלוכה. אז אנחנו אוחזים בסימן שינטט זיין, סיף שיטבט. איזה בעל חיים מותר להכניס לכלוב בשבת כדי שלא יגרום נזקים בבית? ומה מותר לעשות כדי להחזיר בעל חיים מבויית שיצא החוצה? על כך ועל עוד דברים מעניינים ונפלאים תוכלו לשמוע בשיעורו של רבי אריה זילברשטיין בשלוחה אחת. וכדרכנו, בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בעל אוכל. האם יש איסור צידה בבעל חיים מבויית? בעל חיים מבויית, לדעת כמה ראשוני והשולחן ערוך, מותר בין לבעלה, בין למישהו אחר לצוד אותו, בין בבית ובין מחוץ לבית, בגלל שבלאו הכי הוא יושב למקום שלו בערב, וממילא הוא קיניץ את דבוימת, ולכן גם אם הוא יצא מחוץ לבית, מותר להכניס אותו הביתה, וגם לכלוב ולסגור אותו. אבל אם הוא לא רגיל, הוא לא רגיל לשוט להיות בכלוב, אלא המקום שלו בבית גדלו, הוא בבית גדול, סליחה, שמחמת, מחמת הגודל של הבית, אז אי אפשר לתפוס אותו, כמו הגדרות של ניצוד שלמדנו. אז בכזה אופן הוא נידון כניצוד, בגלל שהוא תמיד, גם אם זה בית גדול, הוא נידון כניצוד, בגלל שתמיד הוא ישוב למקום שלו ויהיה נוח לתפוס אותו. ולמרות יתר הצעדי, אסור לטלטל אותו משום מוקצה, אלא שניתן לגרום לו להיכנס למקום צר ולנעול אותו שם וקורץ בזה. ולדעת רוב הראשונים והרמו, מחוץ לבית, גם הבית גדול שיש בו בעל חיים אחר, שלגבי בעל חיים אחר הוא לא יחשב כניצוד, אז אסור מדרבון לצוד בעל חיים מבויית, וגם בצדה אסור רק מדרבון. למשל, להכניס אותו מבחוץ לתוך בית גדול, וכן פסקו האחרונים להלוכים. על פי האמור, אסור גם להכניס בעל חיים מבויית לכלוב שלו בשבת, או לסגור את הדלת של הכלוב כשהוא נמצא בתוכו. אם הוא רוצה להכיל אותו, אז הוא יפתח קצת את הפתח באופן שהוא לא יכול לצאת, וכך הוא יאכיל אותו, או שיחסום בגופו את הפתח, כל הזמן שהפתח פתוח. או שהוא יורה לגוי להכיל אותו. ואז אם זה הגוי יסגור את הדלת של הכלוב אחרי זה, אין בזה כל איסור. ואם הכלוב נמצא בבית קטן וסגור, אז יהיה גם מותר לסגור אותו, כיוון שבלאו הכי הבעל חיים נחשב כניצוד שהוא נמצא בבית הזה. וגם אם הוא מכניס את הבעל חיים לכלוב, או שהוא סוגר את הדלת של הכלוב, שלא בשביל, המטרה שלו היא לא לצוד אותו, אלא רק למנוע ממנו שלא יסב נזקים. אז אם אלה זה יקרה מלוכה שאין אסוך לגופו, שלהלוכה היא אסורה רק מדרבונון. ומכיוון שצדת בעל חיים מבויית היא גם אסורה רק מדרבונון, אז אפשר להקל בכזה מקרה של מניעת נזק. ולדעת הרמב״ם שסובר שסום מלוכה שאין אסוך לגופו היא מדאורייסה, אז בנידון שלנו זה נחשב כמסס בדבר אחר, ואין על הפעולה הזאת שם שמלכת צידה. בהמשך לאמור, בעל חיים מבויית שיצא מחוץ לבית, וקיים חשש שיגנבו אותו, שהוא ימות, חדרימה, מותר להגיד לגוי לצוד אותו, ולהכניס אותו גם לכלוב, כיוון שהאיסור של הצידה הוא מדרבונן. והאמירה לגוי באיסור דרבונן, כן, מה שמכונה שבות דשבות, היא מותרת לצורך מניעה של הפסד. גם מותר לחסום את הדרך שלו למנוע אותו מבריחה, כך שמעצמו הוא ישוב על העקבותיו ויכנס אל הבית. לכן אם הבית גדול, באופן שהאיסור הצידה בו הוא בכל מקרה רק מדרבונן, מותר לישראל לדחוף אותו קצת אחורה עד שיכנס אל הבית. ולמרות שבדרך כלל יש איסור מוקצה בטלטול בעל חיים, יתירו כזאת צורה של טלטול קל לצורך מניעה של הפסד. וגם מבחינת איסור צידה, אז הצידה כלאחר יד בבעל חיים, שאיסור הצידה הוא רק מדרבונן. זה במקום שאיסור הצידה ובמקום, או וכן במקום שאיסור הצידה הוא רק מדרבונן. במקרה שהשהות שלו כרוכה גם, והשהות של הבעל חיים בחוץ כרוכה גם בצער בעל חיים, ואי אפשר להכניס אותו באופנים שהוא טרור, יהיה מותר להכניס אותו הביתה בצורה הרגילה. עד כאן דפרים בעל אופה שנלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול, אסור למרוח משחה על גבי פצע בשבת, אלא צריך ללחות על השרופרת של המשחה מעל גבי הפצע, באופן שהמשחה תיזל או תטפטף עליו. אבל כשאין כוונה למרוח את המשחה מעל האור, אלא רק להבליע אותו באור, אז יש מתירים למרוח ולעשות אותו עד שהיא תיבלה באור, ויש אומרים שאין להתיר את זה, אלא כשמבחינה רפואית צריך להבליע את המשחה באור, ויש אוסרים בכל אופן. בעל חיים שהנשיכה שלו, הקיצה שלו מסוכנת, כגון נחש או ערכב ארסיים, מותר להמית אותו משבת, גם אם הוא לא מתקרב לאדם, כדי למשוך אותו או כדי לעקוץ אותו. בואו נפליג מים אחורה ונזכר במה שלמדנו, האם בזמננו מותר לממזר להינשא לשפחה. בזמן הזה, שאין דיני שנת היובל נהוגים, נחלקו הראשונים עם נהוגים דיני גר טוישו, וגם דין עבד שלא נימול וטובל לשם עבדות, שהדין שלו כגר טוישו. אבל דין עבד שהוא רוצה למול ולטבול לשם עבדות, ולקבל עליו את כל המצוות שאישה חייבת בהן לכל הדעות, זה נהוג גם בזמן הזה, וגם להקל. דהיינו שממזר רשאי, ממזר ישראל, כמובן, רשאי להתחתן עם שפחה, וממזרת רשאית להינשא לעבד. אבל במדינות שיש בהם דין דמלכוסו, שאסור לקנות עבדים, אז נחלקו הפוסקים בנוגע למקרה שעבר ישראל לדין המלכוס וקנה עבד. האם הגוף שלו קנוי, הוא אומר לאדון שלו מצווה על שבילתו בשבת, או שדינו כמשר סוחר. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדף רעים מתלמוד בבלי. האם האדון מעוניין לשתות חמין או צונן? מה ההבדל בין תושב לסחיר? ומהו דרך משופש? על כך ועל עוד נושאים העניינים, ילמד היום במסכת זבוח ועם בפי ב'. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2, יכולו לשמוע את השיעורים הנפלאים של הרב שפרכר ושבויהו אורנשטיין שליטה. ולרוות נחת. וכעת רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא חפץ חיים יומי. המדור שמלמד אותנו איך לשמוע, איך לדבר, מה לשמוע ומה לדבר. השם יעזור שנזכה לקיים את כל העניינים האלה. אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. שהיום אנחנו לומדים את סעיף ו' בכלל ד', בסעיף ד' בכלל ו' בלכות לשנורא. שהחפץ חיים מביא שאחד האופנים שיש בהם מצווה לשמוע לשנורא, וכגון אם בא אחד לפניו להתלונן על חבר באיזה עניין שהוא עשה נגדו, והוא יודע בזה שמספר שעל ידי שהוא יקשיב יתה אוזן לדברים, הוא יוכל להשקיט את כעסו, ירגיע אותו. וככה הוא לא ימשיך לספר את זה לעוד אנשים, ובזה יתרבה השלום. מה חפץ חיים, למרות שבאופן הזה מצווה עליו לשמוע, יזהר מאוד שלא להאמין בית השמיע, אלא רק יחוש בלבד, כדי שלא יקשל באבון קבלת לשנור. והביאור המוסופים מציינים שמבואר מדבר חפץ חיים, שגם, שאפילו שעל ידי השמיע המכשיר את המספר, יזהר לשנור. מכל מקום, כיוון שעל ידי שהוא שומע מוציא אותו מהמשך, מוציא אותו בהמשך מעבירה חמורה, שהוא יספר לאנשים נוספים והם יאמינו לו, ממילא זה לא נחשב מכשלה אלא הצלה. דוגמה לזה הביא רבי יצחק זילברשטיין בחשוק חמד על מסכת פחוירס, על מייסה באישה שישבה באוטובוס, שמע שתי בנות שמדברות לשון הרע על אחת מהחברות שהתארסה יום קודם. דיברו כמה חתן מסכן שהתארס איתה וכו' וכו'. פנתה אליהם האישה ואמרה, תשמעו מי רדי כמייסה, אני מודה מול לכם מאוד על הדברים. חתנו הבן שלי, אני הולך לספר לו את הדברים ולשכנע אותו לעזוב את השידוך. הבנות נבלו מאוד מתוצאה של הדיבור שלהם. פרצו בבכי מר, ניסו לומר שהם הגזימו, שאין אמת בדברים. ואז היא אמרה להם, תדעו לכם שהחתן באמת הוא לא הבן שלי. כל הכוונה הייתה ללמד אתכם עד כמה חמור האיסור של לשון הרע, וכמה הוא יכול להחזיק. והביא שם הרב זילברשטיין שכיוון שהיא שמעת הדברים בשביל שתוכל אחרי זה לוכח את הבנות על הדברים שלהם, המותר לה להמשיך ולשמוע ולא הייתה צריכה להפסיק אותם קודם. פילי פלאים. כמה גדול כוחו הארסני של לשון הרע. המוסר הימי. אומר חפץ חיים בספרו לקוטי המרים פרק ח', הוא מדבר פה על חומרת העבירה של חילול שבת השם ישמור. בואו ראה חומר האבון שיש באיסור שבת. שלא ידוע מה חפץ חיים, יש כמה חלקי אנשים על העבירות. יש עבירות שכשאדם עובר עליהם זה איסור של עסק. חמור מזה איסור לב. חמור מזה אבונות שיש עליהם מסי בדי שמיים. חמור מזה קורס, חמור מזה חנק, למעלה מזה שריפה, והחמור מכולם, אבונות שיש עליהם חיים סקילה. ושאבא זו מהחובץ חיים, עלו ידוע שהמחלל אותה חייב סקילה, חמורה שבמיתות. קורא עוד חומר האבן של איסור שבת, אומר החובץ חיים, שבכל העבירות, לבד מעבודה זרה, אם הוא מומר חלל לאחת מהם, הוא לא מומר לכל התורה, לכל התורה כולה. אבל אילו באיסור שבת, מישהו הופקר אצלו איסור שבת, ועובר עליו כמה פעמים בפרסיה, הוא אומר לכל התורה כולה, דינו כגוי ממש, שמר לכם. ואם שחד, שחידתו נווה לגמורה. והטעם של הדבר אומר החובץ חיים, שהמחלל את השבת כופר במעשה בראשית כמו עובד עבודה זרה. ועל כן, גם עונש מחלל שבת הוא בסקילה כמו עובד עבודה זרה. עד כאן, בעניין של המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מביאים, זה סיפור מעניין, זה דברים מעניינים בקשר לפרשת השבוע. כתוב בפסוק, נקרא בפרשה, ונוסעתו מהויד חאולוב למען ישמו. אז יש פה מייסה שבעקבותיו נהג מורן בעל שבט הלוי זצ"ל, במשך 50 שנה להזכיר בדרשה של שבס הגודל, עניין מענייני ריביס עד הדרשה האחרונה בחייו. אחד מהמבחנים הגדולים של מאירועירועה, היה אומר הרב אוזנר, שאדם יוכל להגיד בעת הצורך, דברים שאמרתי עם טעות. העניין שלו דה ולא בוש. מאירועירועה צריך לדעת שעיקר התפקיד שלו לעמוד ולשרת לפני השם. ואין אדם עומד על עברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זה הכוח האמיתי של מאירועירועה, שיונק את הכוחות שלו עם קורות קדושים, וזה שעת מבחן להודות באמת. ולא לתרץ את עצמו באיזה סתירוץ. והוא מספר מה איזה שהיה לפני 50 שנה. יהודי שלא הייתה לו פרנסה. הוא סיפר את צערו לפני אחד מהידידים שהיה סוחר בבורסה. אותו ידיד הציע שהוא ייתן לו $1,000, בזמנו זה היה הרבה כסף, והשקיע את זה בשבילו בבורסה וייתן לו חלק מהרווחים. היהודי שהיה חסיד גור אמר לו, אני אשאל את הרבה בקססטורן. כששאל את הבית ישראל, אז הרבי שאל אותה, האם אתה מוכן גם להפסיד או רק להרוויח? אז ענה לו היהודי, מאיפה יש לי להפסיד? אמר לו הרבי, אם אתה עושה איתו הסכם רק לרווחים ולא להפסדים, צריך לשאול רב אם מותר לו לעשות כזה דבר. מותר לך לעשות כזה דבר? היהודי היה גר בבני ברק, לא רחוק ממעונו של רבנו, הרב אוזנר, והוא החליט לשאול אותו. זה היה בתקופת ערב פסח, הוא נעמד בתור בין עשרות שואלים אחרים, כשהגיע תור הוא שאל, הרב אוזנר אמר לו שמותר. היהודי נסע חזרה לבית ישראל, סיפר לו שהרב אוזנר אמר שמותר. הבית ישראל אמר לו, לא יכול להיות, תיגש לרב אחר. הוא ניגש לרב אחר, והרב השני אמר לו, סעיף מפורש בשולחן ערוך, שדבר כזה נקרא ריביס, וזה אסור. חזר חזרה לבית ישראל, הוא סיפר לו את מה שאמר לו אותו רב, אמר לו בית ישראל, עכשיו יש לך תפקיד לחזור חזרה לרב אוזנר, תשאל אותו את השאלה עוד פעם. הוא הגיע לרב אוזנר, שאל אותו, ואז נענה רבינו ואמר לו, האם זה לא אתה היית בערב פסח ששאלת השאלה הזאת? אמר לו, כן. אמר לו רבינו, תדע לך שתהייתי בפסק שבעסקתי לך בשעתו. באמת זה אסור. ואני מקבל על עצמי, אמר רב אוזנר, בלי נדר, בתור תשוב הסמיש כל. כל שנה, בדרשת שבת הגדול, להזכיר דין מדיני ריביס. ואכן, מאז אותו מקרה במשך 50 שנה, בכל דרשה של שבת הגדול, עד הדרשה האחרונה בחיים שלו, הוא הזכיר איזה עניין מנני ריביס כדי לחפר על אותה טעות שהוא אותה. ולא שחז וחלילה מישהו נכשל בגללו, אלא כיוון שמתוך איזשהו לחץ של ערב פסח או משהו אחר, יצא הוראה בטעות בשוגה מפה קודשוי, אז הוא קיבל על עצמו את הדבר הזה. נורא והיום למתבונן, עד איפה מגיעה צדקותו של רבינו, שגם מודה בפה מלא, גם קיבל על עצמו מיד תיקון תשובה לכל ימי חייו. אלה דברים נפלאים מתוך הספר ולא שבט הלוי לבד. ולפעמים אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. בשפר חיים יש מכתבים מאדמור מצאנז, קלודנבורג, הוא מביא שם שהציפייה לישועה היא מתבססת של אהבת השם. שכיוון שאוהב את השם, אוהב את רבון שאולום, אז עם אלו הוא מצפה למלכות שלו שתתגלה במהרה. וגם אם מעונו יחי בצורה ומשכינה בגלות. השתדל אם כן רבותיי לצפות לישועה, נכוון לקיים בזה מתבססת של אהבת השם, השם מצליח דרכנו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא עם השפעות ברוחניות ובגשמיות. הרבה הצלחה וכל טוב.